ערב טוב לך איילה דקל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, ותודה שהזמנת אותי.
אז את יכולה, אולי נתחיל עם הבחירה לכתוב על זה?
תראה, אני חושבת שזה לא הייתה הרבה בחירה. המון שואלים אותי בשבוע וחצי האחרונים מאז שהספר יצא, איך הצלחתי לכתוב כשהוא במילואים, כי את הספר הזה כתבתי בין צווי 8, והתשובה שלי היא אחת, זה לא איך הצלחתי לכתוב, אלא איך הצלחתי לחיות בזמנים שבהם לא כתבתי. כי את כל הקושי ואת כל הכאב ואת כל הפחד, אני בעצם העברתי אל תוך הספר, ועד שתחזור אליי, הספר הזה הוא באמת נכתב מתוך איזו הרגשה ותקווה ובקשה לחזור הביתה, גם פיזית וגם נפשית. בספר יש, בעד שתחזור אליי, יש זוג, גיא ורחלי, הוא יוצא למילואים בשבעה באוקטובר, ממש כמו בן הזוג שלי, ורחלי כמוני נשארת בבית, ואנחנו נעים פרק פרק בין שדה הקרב לבין הבית. בין הצורך להתמודד עם הקשיים של המלחמה, והצורך להתמודד עם הקשיים שמתעוררים עם הריק הזה שנוצר כשבן הזוג לא בבית. ואני חושבת שחלק מהבקשה והרצון והכתיבה הזאת נעשתה גם כדי להניח את שני הסיפורים אחד ליד השני. הסיפורים שלנו, שלי ושל בן הזוג שלי יונתן ושל כל כך הרבה זוגות התפצלו. ברגע שהם יצאו למילואים בשבעה באוקטובר, וחווינו את המלחמה הזאת כל כך רחוקים אחד מהשני, כל כך אחרת אחד מהשני, והפער הוא כזה עצום, שכשהם חוזרים הביתה, צריך לאט לאט להבין איך מחברים ואיך תופרים את הסיפורים השונים.
אז בואי נדבר קצת על הפער, אם אפשר לתת בו סימנים.
כן, אני אתן בו סימנים, אני אתן דוגמה, בן הזוג שלי השתתף עם הגדוד שלו, הם היו מאחורה, אבל במבצע של השחרור, מבצע ארנון של נוער גמני. וכשהוא חזר הביתה, הייתה כל כך התרגשות סביב זה, ואנחנו התרגשנו, כשהוא חזר הביתה, הראיתי לו איזו תמונה שלה בפייסבוק עם חברה שלי בהתרגשות, והוא לא ידע מי זאת בתמונה. עכשיו, זו דוגמה קטנה לזה שהם לא הסתובבו פה. הם לא ראו את השלטים.
זה ממש יקום.
מי לא יודע מי זאת נוער גמני? מי לא יודע?
זה ממש יקום מקביל.
יקום מקביל, בדיוק. עכשיו, הם היו בתוך התוכניות קרב. אני יכולה לתת עוד המון דוגמאות, אבל הם חוזרים הביתה, והוא חוזר הביתה עם, מהסבב השני, עם אבן גדולה כזאת מעזה, מאיזה מנהרה שהם פוצצו, ומניח אותה על הספרייה, ואני אומרת לו, בשביל מה אתה מביא את המלחמה לתוך הבית? אבל הוא אומר לי, לא, אני צריך שזה יהיה כאן כדי להרגיש שכל החיים שלי בחצי שנה האחרונה היו באמת. זאת אומרת, יש כזה פער שצריך לגשר עליו. עכשיו אני אגיד לך עוד דוגמה.
אחד הפערים שאת כותבת עליו זה באמת לבוא ממשימה שהיא שליחות של ממש, עם תחושת ייעוד אל מול השגרה. לא אומר סתמית כדי לא להגזים, אבל עם תועלות
סתמית, כן.
כן, אבל עם תועלות ותוחלות אחרות לחלוטין. אז איך מיישבים?
אני זוכרת שהוא יצא בפעם הראשונה שפתאום הוא שמע חדשות, והיה איזה מאבק פוליטי, והוא היה בשוק, והוא אמר, מה? איך מדברים פה? היא אצלם במלחמה לא דיברו ככה, דיברו אחרת לגמרי, הרי הם כולם ביחד. ופעם אחת, כשהוא חזר, בפעם הראשונה, אחרי 40, כמעט 50 יום, והוא לקח את המפתחות למחרת בבוקר, ורצה מיד לנסוע לסורוקה לבקר את הפצועים של הגדוד, כי האחריות לא עזבה אותו. ואז מה שעשיתי, שאני חושבת שהשפיע עלינו לאורך כל המלחמה, זה לקחתי את המפתחות ממנו, ואמרתי לו, אין בעיה, ניסע לסורוקה, אני נוהגת ואני איתך. ופתאום הייתי איתו כל הדרך, ושמעתי את הסיפורים שלו, ופגשתי איתו את החיילים, ושמעתי יחד איתו מה הוא מספר להם על מה קרה, ואיכשהו נכנסתי לסיפור שלו. תחשבי שאני כתבתי את הספר עד שתחזור אליי, בעצם משתי זוויות, מנקודת המבט של רחלי בבית, ונקודת המבט של גיא שם בשדה הקרב, אבל אני מעולם לא הייתי בשדה הקרב. כלומר, חלק מהריפוי הזוגי שלנו היה שישבנו ביחד שעות, והוא סיפר לי את הדברים ואת הרגשות, כדי שאני אוכל לכתוב אותם בגוף ראשון.
ואם הייתי שואלת אותך, לאנשים מן היישוב, מה הם הטיפים או ההערות באלף שהיית מציינת על מנת לנסות לסגור חלק מהפער הזה שחוזרים איתו, שהרי בסוף האנשים האלה באמת עושים כל כך הרבה למען אזרחי המדינה, מה אנחנו יכולים לעשות ולגמול להם כדי לסגור חלק מהפער, מה היית אומרת?
אני חושבת שקודם כל צריך לתת מקום. לתת מקום לזה שזה קשה לחזור, לתת מקום בעבודה ולהכיל את הקושי. לתת מקום הרבה פעמים ברגע שהם חוזרים, כשהם נמצאים שם, אז אולי דואגים לאיזה עוגה ומביאים משהו, ואז כשהם חוזרים חושבים שהכל בסדר. הייתה לי שיחה נגיד בבית הספר של הילדים, ואמרתי מה קורה עכשיו עם משפחות המילואים, ואמרו לי אבל עכשיו הוא לא במילואים. ואז הסברתי להם שהם במילואים, משפחת מילואים זה גם אחרי, בין הסבבים, כי בעצם המשפחה מחזיקה הרבה פעמים את הקושי ואת המשבר, דווקא כשהם חוזרים הביתה. ואני חושבת שצריך קודם כל להבין את זה. אגב, אני מקבלת בשבוע האחרון המון המון הודעות וטלפונים מלוחמים שקוראים את הספר, ואומרים, הלוואי שאשתי תקרא את זה, והלוואי שאנשים סביבי יקראו את זה ויבינו, ומנשים שאומרות, הלוואי שבעלי יקרא את זה, כי יש בו משהו שמספר את שני, שמספר את שני הצדדים. ואני חושבת שזה קודם כל זה, זה להקשיב, להבין שמשהו קורה פה, ולהטות אוזן וגם להיות מוכנים לשמוע. בפעם הראשונה שיונתן סיפר לי סיפורים לא פשוטים מעזה, בכיתי, הדמעות פשוט זלגו. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אם זה יותר מדי אני אפסיק. והרבה זוגות, גם במחקר שעשיתי לקראת הספר, גיליתי שלא מספרים אחד לשני, כדי להגן אחד על השני. ואמרתי לו, אל תגן עליי. זה החיים שלך, אני צריכה לדעת. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מגוננים, או מסמנים שאנחנו לא יכולים לשמוע את הכאב. ויש משהו שאנחנו צריכים לאפשר למקומות האלה להגיע אלינו, כדי שהם יוכלו לצאת החוצה ולא להיות מודחקים. כדי שיהיה אפשר לדבר אותם, להניח אותם, להברר אותם, ואז להתקדם הלאה.
אחד הדברים שמאוד בולט בספר זה שהוא לא כתוב באופן קורבני, ההפך הוא הנכון. אז אם הייתי מבקשת אותך לסיום, להדהד משהו מאוד ישראלי, שהוא מקור לגאווה מתוך הסיטואציה הזאת, אז מה היית אומרת?
בתחילת כל פרק של רחלי, יש ציטוט מתוך הקבוצה של נשות המילואימניקים והקבע. וממש הציטוטים האלה זה ציטוטים של נשים אותנטיות, אמיתיות, שכתבו חלקם אנונימיות. ואני רוצה להקריא ציטוט של אחת מהן, שאני חושבת שזה הקולות שלנו בראש. היא כתבה, גם אתן מרגישות לפעמים שני קולות בראש. אחד אומר שאני מתגעגעת וכל הבית עליי ורק שיחזור. וכל אחר אומר שהוא יצא להגן על המדינה. וזו זכות. ואני גאה בו. ושייקח כמה זמן שצריך. ואני חושבת שכולנו מחזיקים ומחזיקות את שני הקולות האלה. אנחנו מצד אחד מרגישים את האחריות ואת הצורך ואת הגאווה. ומצד שני גם רק רוצים לחזור לחיים שלנו. ומותר להחזיק את שני הקולות האלה ביחד.
לגמרי. איילה דקל. ראשית, תודה. תודה שאת מהווה קול לכל כך הרבה אנשים באופן כל כך רגיש. ותודה שהיית איתנו ושיהיה שבוע מבורך.